פרק ו' בעצם, עד פרק ו' אדמו"ר זקן מסביר שני דרכים איך יכול כל אחד ואחד להגיע למצב, אפילו נשמה הכי נמוכה, להגיע למצב כזה שהוא יכול לעורר בליבו בשעת התפילה על כל פנים, על ידי התבוננות קודם, או ההתבוננות שהוא דיבר עד פרק י"ז, כולל י"ז, או ההתבוננות שמפרק י"ח עד פרק כ"ה, מעורר רגש של אהבה להשם, רגש של יראת השם, וכתוצאה מזה הוא יכול אחר כך באמת, גם אחרי התפילה, כשהרגש הזה חולף ועובר, אבל זה מספיק כדי להתגבר על כל תחבולות היצר ועל כל ההתמודדות בכל היום כולו, בכל פרט ופרט, ולהיות שמור לחלוטין במחשבה, דיבור ומעשה. זה בעצם היעד של הבינוני, דרגת הבינוני, אף על פי שהוא לא שולט תמיד על הרגשות שלו, והירורים רעים ותאוות יכולות לעלות במוחו, אבל הוא שולט לחלוטין במחשבה, דיבור ומעשה שלו, שיהיו אך ורק על פי שולחן ערוך. מפרק הבא ואילך הוא מתחיל לדון בכל מיני בעיות שצצות בעולמו של הבינוני. הבעיה המרכזית שעליה הוא דן זה הבעיה של עצבות. הוא מדבר כאן בארבע סוגיות של עצבות, מארבע סיבות שונות, וארבעה פתרונות, שכל פתרון מותאם לבעיה שלו. בעיה אחת של עצבות זה מבעיות וחסרונות ואיסורים בענייני עולם הזה, ובה נחי ומזוני. על זה הוא דן בפרק חבב. החצי השני של פרק חבב הוא מדבר על עצבות שיכולה להיות לאדם ממי לדשמיה. חליל אדם שעבר עבירות חמורות ועדיין לא שב בתשובה שעוקרת את הכל מלמפרע, אז הוא סובל מהמצב הרוחני שלו, מהעבירות שהוא עבר. כמובן שההבדל בפתרונות הוא הבדל גדול, כי בעוד שכשמדבר באיסורים גשמיים, אז מוזר זה כן תורח להסביר לו שמה שנראה לך איסורים זה בעצם חסד יותר עליון, ויש כאן כוונה עליונה גבוהה יותר של חסדים נסתרים. אז אף הפי שבעולם התחושות שלך ובעולם הגלוי שלך אתה מרגיש איסורים, אבל דע לך שבעצם יש פה עניין יותר עמוק, ולכן צריכים לקבל את זה באהבה. מה שאני, כשמדובר על איסורים ממי לדשמיה, אי אפשר לבוא להסביר שבעצם עבירה זה לא עבירה, וכישלון זה לא כישלון, זה באמת כישלון אמיתי. אז הסיבה פה היא סיבה אמיתית. אז פה הפתרון הוא איך לנהל את העניין. כי פה גם כן היצר הרע נכנס לתוך העניין, למרות שהסיבה היא סיבה אמיתית, עבירות חמורות, אבל היצר הרע מנסה לשאוב, לקחת את האדם למצב כזה שהוא יהיה באופן כללי במצב רוח של עצבות, וממילא הוא לא יוכל להתגבר על היצר. אז פה אומר לו אדמור הזקן שהוא צריך לדעת שזה עצמו תחבולת היצר, לזהות מיד את התחבולה ולכוון את הירורי תשובה ואת העצבות שיש לו מהכישלון בעבודת השם לשעה מסוימת, שעה זה באמת אמיתי, ואחר כך בכל עצב יהיה מותר. אחר כך בפרק חב זין הוא מדבר על סוג שלישי של סיבה לעצבות, וזה אפילו אדם שלא עובר עבירות, לא עובר עבירות בכלל, בינוני של טניה. אבל הוא צריך כל הזמן להילחם עם עצמו כדי לא לעבור עבירות. הוא צריך כל הזמן להילחם, זאת אומרת הוא מרגיש שהוא לא מצליח להתקדם בעבודת השם. והיה ראיה שאותם ניסיונות ואותם בעיות שהיה לו לפני 10 שנים ו-20 שנה יש לו גם היום. אז אם ככה, מה התכלית בכל זה? וזה גוף המוריד אותו למצב רוח של עצבות. אז פה אדמו"ר זקן מעריך פרק שלם ומסביר לו שדע לך שאתה צריך לשמוח בזה שאתה יכול לקיים את הלב של לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. הפסוק הזה לא מדבר על צדיקים, הם לא שייכים בכלל לבעיות האלה. מדבר בדיוק על רוב הנשמות שהם יהודים כמוך, שיש להם ניסיונות, ויש לקדוש ביכולת שלך להתגבר, זה נחת רוח גדול מאוד למעלה. פה הוא מעריך שאצל הקדוש ברוך הוא יש שני סוגים של נחת רוח. יש נחת רוח אחד, כמו שמביא משל, כמו שיש שני סוגים של מאכלים, הטעמים לשון רבים. יש סוג של מאכל שהוא ממש, שהערבות בו היא בכך שהוא מתוק, ויש סוג מאכל שהוא חריף, הערבות שלו בזה שהוא מטובל טוב, שיש טעם מיוחד בחריף. כך גם כן כביכול למעלה, יש סוג של נחת רוח אצל הקדוש ברוך הוא מעבודת הצדיקים, שהיא עבודה מתוקה. כלומר מזה שהצדיק מצליח באמת לבאר את הרע לחלוטין מקרבו ולשנות את עצמו ולהגיע למצב שלו בכל לבבך בשני יצריך, שגם היצר הרע שלו עובד את השם. מי שפעם היה יצר הרע עובד את השם. אבל יש לקדוש ברוך הוא נחת רוח נוסף מזה שהאדם עובד את השם תוך כדי שהיצר הרע שלו הוא בכל התוקף. מזה שהוא מצליח להכניע את היצר הרע בעודו בתוקפו ובגבורתו. וזה נחת רוח מיוחד שבדיוק כמו שאתה נחת רוח של עבודה המתוקה, הבינוני לא יכול לספק לקדוש ברוך הוא, ורק הצדיק יכול, כך גם כן הפוך את הנחת רוח של העבודה החריפה, את ההתבודדות הזאת לכפות ולהכניע את היצר בעודו בתוקפו ובגבורתו, זה יכול לעשות רק הבינוני ולא הצדיק, וזה נחת רוח מיוחד שיש לקדוש ברוך הוא דווקא עם העבודה הזאת, ומאלה שלא ייפול ליבו בקרבו גם אם כל ימיו יצטרך תמיד להתמודד, יש בזה יש בזה תפקיד מיוחד, יש בזה שליחות מיוחדת, כי כך רצה הקדוש ברוך הוא, הנחת רוח המיוחד שיש לקדוש ברוך הוא מזה שהוא מקופה את היצע הרע בתוקפו ובגבורתו. אחר כך בפרק חף חת הוא מדבר על סוגיה רביעית וסיבה לעצבות, וזה שמזה שנופלים לו מחשבות זרות דווקא בשעת התפילה. קודם הוא דיבר על עצם זה שהוא צריך להתמודד, כרגע בפרק חף חת הוא מדבר על זה שהוא רואה שסתם ככה כל היום אין לו מחשבות, מתחיל להתפלל, הוא מתחיל לעבוד את השם, מתחיל להתעורר בתשובה, דווקא אז המחשבות תוקפות אותו. ומזה הוא רוצה להוכיח לכאורה, זה אומר שעבודת השם שלו לא שווה כלום. כי אם עבודת השם שלו הייתה כדבעי, איך נכנסים מחשבות פה באמצע? אז זה אומר לו אדמו"ר הזקן, בדיוק הפוך. כיוון שזה שתי נפשות, אז כדרך שניים שמתאבקים זה בזה, דווקא כשהשני מתחזק יותר, אז הראשון מתאמץ עוד יותר כדי להכניע אותו. זה לא אומר שהתפילה שלך לא תפילה, שהנפש האלוקית שלך לא פעילה. אדרבה. דווקא כשאתה מתחיל באמת להתפלל, כי אתה באמת מתחיל להתפלל, והתפילה שלך כן ראויה, והיצר הרע מרגיש שהוא הולך להיות, שהולכים להכניע אותו לגמרי, אז הוא מתגבר ביתר שאת וביתר עוז. מילא אתה צריך לגמרי לדחות. מילא ההתעסקות שלך עם המחשבות הזרות צריכה להיות כאילו זה מישהו מבחוץ. כמו, כיוון שבתוכנו עצמנו ישנם שתי נפשות. נפש אלוקית שהיא זאת שמתפללת, ונפש הבעמית שהיא זאת שמנסה להפריע לתפילה. אז בדיוק כמו שהיית מתעסק ומתייחס לגוי שהיה עומד מבחוץ, היה מפריע לך באמצע התפילה, מה היית אומר? כיוון שהגוי הזה נפל עליי עכשיו, זה אומר שהתפילה שלי לא תפילה? איך צריכים להתמודד עם גוי שמפריע באמצע התפילה? לא להתייחס אליו לגמרי. יש עוד התבוננות שאדמו"ר הזקן מעריך במקום אחר, שזה גופה שהגיע גוי באמצע התפילה, זה עצמו יכול עוד להעצים את התפילה, להוסיף בתפילה. כך גם כן צריכה להיות התבוננות כאשר המחשבות זרות באות מבפנים, כי גם מבפנים הוא בעצם מישות נוספת שקיימת בתוכך, שזה הנפש הבאמית. אבל זה לא אומר שהנפש הלכית לא מתעורר. אם כל זה עדיין לא מספיק ואדם מרגיש שליבו מטומטם, זאת אומרת אטום ולא מתעורר מכלום, אז פה יש שני פרקים, לא ניכנס לאריכות, פרקים חפתת למד, שבהם אדמו"ר הזקן מדבר ככה בשפה קשה של ספרי מוסר, עד כמה שאדם צריך לבטש את עצמו לפעמים, לבטש את עצמו, הכוונה היא לא לבטש את הגוף שלו ואת הבריאות שלו, אלא לבטש את האגו שלו, לבטש את הישות שלו, להתבונן בחלקים הלא... הוא מסביר לו עד כמה שהוא נחות ועד כמה שיש לו, עד כמה שהיסית רעך היא האדם עצמו, וכל זה כדי באמת על ידי הביטוש הזה עצמו, כי כל הכוח וכל החוצפה שיש לקליפה זה מעצם זה שהיא יכולה להתחצף, מעצם זה שאם תקביע כנשר, ברגע שהאדם מבטש אותה, אז כל התוקף שלה נעלם. אז זה בעצם סוג ההתבוננות של פרק חפתת ולמד, להסביר ליצר רע באמת מי הוא, והאדם צריך, ואז ברגע שהוא מרים עליו בכל רעש גדול, זה גופה מוריד את הכוח של היצר הרע וגורם לו לחזור להתעורר לעבודת השם. פרק למד א' מסביר את ההבדל שבין עצבות למרירות, ועד כמה שלפעמים גם מרירות לא צריכים לחוש, גם עצבות לא צריכים לחוש ממנה, אף על פי שעצבות היא לעולם לא תופעה של קדושה. עצבות, גם כשעצבות היא מעניינים של עבודת השם, זה בעצם קליפת נוגה, אבל יש לפעמים מצב שצריכים מנה או באבא לשד בין ארגה. לפעמים צריכים לטפל ביצר הרע בשפה שלו ומתוך העולם שלו. אבל הוא מאוד מקצר בזה, כי בעצם עבודת השם, גם כשצריכים ללכת בקו הזה של גבורות, אבל צריכים ללכת באופן של מרירות ולא באופן של עצבות. ההבדל בין עצבות למרירות זה שעצבות גורמת לך, עצבות כמו שלמדנו בפרק א' בתניא, זה מגיע מיסוד האפר, עצבות גורמת הפוך לעניין של פחות פעילות, פחות חיות, ואילו מרירות זה תוספת אדירה של חיות. כלומר מרירות מביאה אדרה ודווקא חיות נוספת בעבודת השם. אבל המטרה של שניהם, בעיקר גם של עצבות, שאותה צריכים לפעמים בעיתים נדירות גם איתה להשתמש לקדושה. עד כדי כך שאדמו"ר הזקן כותב פה למטה שלפעמים יש לבן אדם מצב שהוא עצוב מענייני העולם, או לפעמים הוא כותב אפילו או כך בלי שום סיבה, מה שאומרים היום בעברית קמתי על צד שמאל. יש דבר כזה בלי שום סיבה, אין הסבר למה קמתי היום עם עצבות. אומר אדמו"ר הזקן שאדם צריך להשתמש במצב רוח הזה שלפעמים הוא נתון בו לא מצד עבודת השם אלא מסיבות אחרות, בלי שום סיבה אפילו, לדעת לתעל את זה ולהשתמש בזה לעבודת השם כדי לקיים את מאמר חז"ל העולם ירגיז אדם וכולו. אבל עיקר העניין זה בעצם להגיע אחר כך לעבודת השם ממש. עבודת השם ממש היא תמיד, תמיד מתוך שמחה. גם אם צריכים איזושהי הקדמה של מרירות, אבל עבודת השם ממש היא תמיד מתוך שמחה. על מה השמחה? אז בפרק למד א' הנקודה היא שבעצם צריך לדעת להרגיל את עצמו, להבדיל בין מצבו וממילא המצב רוח שלו, כפי שהוא מצד הגוף והנפש הבעמית, לבין מצבו כפי שהוא מצד הנפש האלוקית. ולדעת שהעיקר שלו זה הנשמה, ממילא ברגע שהוא יתמסר באמת לעבודת השם, אז אצל הנשמה שלו יש שמחה גדולה מאוד, מכל רגע ורגע של קיום מצווה, מכל רגע ורגע של לימוד תורה, ושלא יערבב את שמחת הנפש בעצבון הגוף. נכון שענייני הגוף לאו דווקא שנתבררו כבר והושלמו, וכשמתחילים להתבונן בהם נהיה לא טוב על הלב, אבל הוא צריך לדעת להחזיק את זה בזמן מסוים, בזמן קצוב, אבל ברוב הזמן הוא צריך לחיות את חיי הנשמה שלו ולא את חיי הגוף שלו. ואת חיי הנשמה שלו ברגע שהוא לומד תורה, כל לימוד תורה שיהיה, ברגע שהוא מקיים מצווה כדבעי, אז יש כאן בעצם שמחה עצומה אצל הנשמה. וזו ההתבוננות שהוא צריך להתבונן, שהן לא אני עשיתי את עצמי, אלא ככה נבראתי, אני צריך לעשות, להשתדל עם הגוף שלי כמה שאני יכול, עם הנפש הבאמית כמה שאני יכול, אבל הנפש האלוקית היא לגמרי ברשותי, וכל התמסרות, לכל רגע נוסף, שאני מתמסר ללימוד התורה ולקיום המצוות, זה שמחה גדולה מאוד אצל הנפש האלוקית, ובזה צריכה להיות כל מגמתו וכל חייו. זה בעצם הדרגה שנקראת יציאת מצרים ברוחניות. כי כתוב יציאת מצרים שהם היו צריכים לצאת בחיפזון, כי ברח העם. נכון, מה זאת אומרת כי ברח העם? ממי היה צריך לברוח? הרי כתוב שפרעה תחת הלחץ של מכת בכורות היה משחרר אותם, היה גירש אותם, ובכל מצב גם היו אומרים שהם יוצאים לנצח, הוא היה מוציא אותם. העניין הפנימי פה, מה פירוש כי ברח העם? לא מפרעה הגשמי, אלא מפרעה הרוחני. כלומר, הם בורחים בעצם מעצמם. כאשר אדם רוצה להיות במקום מסוים, אבל הוא בתוכו, יש בו חלקים שהוא שרוי בממתת שערי תומה, אז האופן שהוא יוצא, זה לא בגלל שהוא כבר כל כולו באמת שייך לגאולה. הוא עדיין מצד הנפש הבאמית שלו והגוף שלו שייך לגלות. אבל ביחד יש בו את הנפש אלוקית שרוצה לקפוץ החוצה, אז זה נקרא יציאת מצרים בבת אחת. זאת אומרת, כיוון שמצד הנשמה שלו, הוא מבין שההתמקדות שלו וההתמסרות שלו לעבודת השם לתורה ולמצוות, זה בעצם כל העניין וזאת השמחה האמיתית, יש בו בעצמו עדיין חלקים הפוכים, הוא צריך לצאת מהמצרים הזה. בהמשך לזה מגיע פרק למד ג' בעצם, רק שפרק למד ב' פה זה פרק שנמצא בינתיים, שמגיע אחרי, זאת אומרת בעצם פרק למד א', אדמו זה כן מחנך את הבינוני להיות תמיד במצב רוח של שמחה. למה הוא תמיד במצב רוח של שמחה? למרות שיש בו עניינים שלא מסמכים, אבל הוא לא חושב עליהם, הוא לא מתמקד בהם, הוא חי בעיקר את חיי הנשמה שלו. וכיוון שבנשמה שלו יש שמחה, ומצד כל מה שמתחולל בעבודת השם שלו מול הנשמה, אז יש שמחה עצומה אצל הנשמה, אז לכן הוא עצמו נמצא במצב רוח של שמחה. כלומר, הוא יותר חי, גם ברגש, רגשית, הוא חי יותר את מצב הנשמה שלו ואת חיי הנשמה שלו מאשר את חיי הגוף שלו. אומר אדמו"ר הזקן, זו הדרך להגיע למצוות אהבת ישראל. אין דרך להגיע לאהבת ישראל אמיתית, אלא אם כן האדם מצליח לסגל לעצמו את היכולת להסתכל על עצמו גם כן, שנשמתו עיקר וגופו תפל. וממילא המצב רוח שלו זה הולך לפי נשמתו עיקר, ולא לפי גופו, כי גופו תפל אצלו. כך גם כן הוא רואה יהודי שני, ברגע שהוא רואה יהודי שני, הוא לא מסתכל על הגוף, או מסתכל על ענייני הגוף, או ענייני הנפש הבעמית, או ענייני השפה, וכולו וכולו, כל אותם דברים שלא קשורים לנשמה. אלא כשהוא רואה יהודי שני, קודם כל הוא רואה פה נשמה. כמו שבעצמו הוא רואה את עצמו כנשמתו עיקר וגופו תפל, כך הוא רואה כל יהודי. ברגע שמסתכלים ככה על יהודי, אז אפשר להגיע באמת לאהבת ישראל אמיתית. כי אהבת ישראל אמיתית בירושו, אהבת לרעך כמוך, למה אהבת לרעך? בגלל שהוא יהודי. לא מצד עניין אחר. אם זה מצד עניין אחר, זה אהבה שתלויה בדבר. ואז בטל דבר בטל אהבה. אהבת ישראל אמיתית בירושו של דבר, אהבה שאינה תלויה בדבר. למה אוהב אותו? בגלל הנשמה. כי מצד הגוף באמת, כל גוף וגוף זה עניין בפני עצמו. הגוף שלי, זה המציאות שלי, זה הבית שלי, זה הנכסים שלי, זה החשבון בנק שלי. כל אחד זה השלי שלו. מצד הגופים, הגופים מחולוקים. ומילא לא יכול להיות אהבה בין גוף אחד לגוף שני, אלא אם כן יש כאן אינטרסים. זה אהבה תלויה בדבר. מה שאני כי מצד הנשמה, כיוון שכולם מתאימות ואהב אחד לכולנה, מצד הנשמה הם באמת כולם, גם הדרגות, או שהם באופן של אחים, או עוד יותר באופן שהם ממש ציור קומה אחד, ובמילא, כאשר העיקר זה אצלו הנשמה והגוף רק תפל, הוא יכול להגיע באמת לאהבת ישראל אמיתית. זה גם כן מה שאמר הלל הזקן, שזה כל התורה כולה, ואידך פירוש הוא לכאורה, השאלה מפורסמת. מילא מצוות שבין אדם לחברו, אפשר להבין שכל התורה כולה מושתתת על אהבת ישראל. מה זה שייך לשמירת שבת, למשל הנחת תפילין? מה זה שייך לכל המצוות שבין אדם למקום? אלא ההסבר הוא פה ממש שתי נקודות. כיוון שהיסוד של כל התורה כולה זה שני דברים. זה העלאת הנפש על הגוף למעלה מעלה, כלומר בעצם הנקודה הזאת עצמה, זה שהאדם לא מתייחס ולא שם במרכז חייו את הגוף וענייני הגוף וצורכי הגוף, אלא הנשמה היא אצלו המרכז, ובזה יש הרבה דרגות, אבל הוא צריך להעלות את הנשמה שלו למעלה מעלה על הגוף ולהמשיך את אור אינסוף ברוך הוא במקור נשמות ישראל, כפי שנראה יותר בהמשך בפרק מ"א. זאת אומרת העניין הזה שהקדוש ברוך הוא ישרה בנשמות ישראל, זה, לזה בעצם כל המצוות מכוונות. שני הדברים הללו, הן העניין הזה של העלאה ממטה למעלה, זה שהנשמה היא אצלו עיקר והוא מעלה אותה ומתייחס אליה למעלה מעלה מהגוף, והן זה שהקדוש ברוך הוא שורה ונמשך בתוך עם ישראל, בתוך נשמות ישראל, שני הדברים הללו מותנים ומתבטאים בעיקר באהבת ישראל. זה מה שאמר הלל הזקן, זוהי כל התורה כולה, כי המצווה שאי אפשר לקיים אותה בלי הגישה הזאת זה אהבת ישראל. אותו דבר המשכת הקדוש ברוך הוא בנשמות ישראל, במקור נשמות ישראל, זה אך ורק שהם כולם יחד כמציאות אחת, כי ברכינו אבינו כולנו כאחד דייקה. אבל אם כל אחד ואחד חלילה יש עניין של שנאת חינם או שנאה בכלל וחסר בעניין של אהבת ישראל, אז קודש בריך הוא לשריה באתר פגי, אם הקדוש ברוך הוא לא משרת שכינתו במקור נשמות ישראל, גם אם יקיימו הרבה מצוות. אז לכן העניין הזה של אהבת ישראל הוא בעצם יסוד ושורש כל התורה כולה, ואידך פירושו. אם מצאנו גמרא מפורשת שיש לפעמים מצבים שמותר לסנוא ומצווה לסנוא, אז כאן הוא מעריך להסביר מתי כן מתי לא, החצי השני של פרק למד ב'. אחר כך פרק למד ג' ממשיך הלאה בהתבוננות של, 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 של מה, מה עוד סיבות להביא לשמחה אמיתית בעבודת השם, ונוסף לשמחה שלמדנו עליה קודם פרק למד א', ששם זה פשוט ממה שקורה עם הנשמה שלו מצד עבודת השם שלו, מצד הלימוד תורה שלו וקיום המצוות שלו, איך שכל לימוד תורה וקיום מצווה זה כמו, הוא מתאר שם, זה כמו בן שיוצא מן השבי וחוזר חזרה אל אביו, ככה הנשמה שלו אחרי כל מצווה ולימוד תורה שהוא לומד ומקיים, אז זה כמו בן של מלך שיוצא מן השבי אל אביו. זה סיבה אחת לשמחה גדולה. אחר כך פרק למד ג' הוא מביא עוד סיבה אחת שהיא כפולה ומכופלת לשמחה שלו בעבודת השם. זה בעצם מעצם היכולת של נשמה של יהודי להאמין בהשם. מה פשוט להאמין בהשם? בא חבקוק במידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. מה זאת אומרת? מעצם היכולת שלו להסתכל אחרת על הבריאה כולה. כל הבריאה כולה, שמיים וארץ וכל צבאיהם, יש כמו שאדם רגיל מסתכל, מי שלא זכה לנשמה, לנפש אלוקית, הוא רואה בעולם, הוא רואה שמיים, שמיים, ארץ, ארץ, כל דבר, הוא רואה את המציאות שלו, הוא לא רואה משהו, הוא לא יכול לראות משהו עמוק יותר. כמה שילמד וכמה שיתבונן, זה לא יתפס אצלו. יהודי, אומרים לו, שמע ישראל, כיוון שאתה יהודי, יש מושג של השם אלוקים והשם אחד. ואחדות השם, המובן הפנימי, כמו שמובהר באריכות בשער האריכות באמונה, אבל פה בקיצור בפרק למד ג', פירושו של דבר שדלת רוחות העולם ושבעה ריקים וארץ אחת, המציאות האמיתית שלהם זה השם אחד. ומילא כשהוא זוכה להסתכל ככה על העולם כולו, וקודם כל על העולם הקרוב אליו, כולל כל הבעיות שמתרגשות ביום יום שלו, הוא לא רואה בזה פלוני עשה לי, אלמוני עשה לי, זה לא מסתדר לי וכולו, אלא הוא רואה בכל המציאות כולה בעצם שזה הכל כוח אלוקי שמחייב ומהווה את הנבראים בכל רגע ורגע. היכולת הזאת להסתכל כך על הבריאה כולה, זה עצמו מעורר אצל העובד השם האמיתי שמחה גדולה מאוד, כי הוא מרגיש הלשון בפנים, והנה כשיעמיק בזה הרבה ישמח ליבו ותגל נפשו אף גילת ורן וכל לב הנפש מאוד במנה זו כרבה היא, כי היא קרבת אלוקים ממש. איפה שהוא הולך, לא רק שהוא נמצא בבית המדרש ובתוך הדף גמרא או בתוך הדביקות שלו בתפילה או בקיום המצוות, זה דיברנו בפרק למד א', אפילו מחוץ לבית המדרש, אין מקום מסוים בחיים שלו, אין רגע מסוים, אין התמודדות מסוימת, אין מפגש עם איזשהו נברא שהוא מרגיש שכרגע הוא נמצא בחוץ. הוא תמיד נמצא במצב של קרבת אלוקים. הוא אומר, כמה גדולה שמחת אדיוט ושפל אנשים כשהוא קרוב למלך בשר ודם שבא לגור אצלו, כל שכן וקל וחומר לקרבת מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך. זאת נקודה מאוד מאוד עמוקה, אולי מעמוקות ביותר פה בספר התניא, אבל פה מקצר את זה בפרק למד ג', שיהודי באמת מצליח להסתכל ככה על עצמו ועל החיים שלו, אז הוא אומר שזה שמחה עצומה על ירושתנו שהנחילונו אבותינו. זאת אומרת, הוא מביא דוגמה, כמו אדם בגשמיות שפתאום נפל לו איזה ירושה אדירה, הון עתק שהוא לא עמל בו. איזה שמחה גדולה יש לו, מברך מיד הטוב והמיטיב. איזה שמחה גדולה יש לו שפתאום אחרי ש-50 שנה הוא עובד על מזכורת כזאת, פתאום נפל לו איזשהו סכום בין ארוך. ככה אנחנו, על זה אנחנו אומרים כל בוקר, אשרינו, מטוב חלקנו, מנעים גרולנו, אנחנו זכינו ביכולת הזאת להסתכל על הבריאה כולה. אחרת ממה שסתם מין המדבר מסתכל עליה, זה לא שלנו, זה ירושה שזכינו לה מאבותינו. וזה בעצם מה שאמר חבקוק. וצדיק באמונתו יחיה, זאת אומרת, יחיה זה ממש תחיית המתים. כאילו כל התורה כולה מבוססת אך ורק על המצווה הזאת. כי כל הבעיות וכל המניעות והעיכובים שיש בעבודת השם, מבית ומבחוץ, זה הכל מגיע מזה שלא רואים ככה את העולם. ולא מסתכלים ככה על הבריאה. ובמילא זה מפריע לי, ועד פה אני יכול, ופה יצאתי ידי חובה, וכולו וכולו. אבל ברגע שאדם מסתכל ככה על העולם כולו, בדרך ממילא אין שום קשיים, לא מבית ולא מבחוץ, זה ממש כמו מת שקם לתחייה. זה הפרט וצדיק באמונתו, מרגע שהאמונה הזאת אכן משתרשת במוח, ועוד יותר בלב, אז פשוט זה כמו מת שקם לתחייה. במילא כל השולחן ערוך אצלו כבר קל לקיום. אין שום דבר שמונע או מעכב, אין שום דבר שיכול לגרום עצבות, זה שמחה עצומה. ויחד עם זה אומר, כן, יש עוד נקודה בשמחה הזאת, שלכן נקרא שמחה כפולה ומכופלת. הצד הראשון של השמחה זה מזה שהוא שמח, פשוט מזה שהוא קיבל ירושה כזאת מאבותיו, לראות ככה את הבריאה כולה ואת העולם כולו. ובמילא הוא מרגיש קרבת אלוקים מצידו. הצד השני של השמחה היא, ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מישהו מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת השם. כלומר, חוץ מזה שאתה שמח מזה שאתה קרוב לקדוש ברוך הוא, אתה צריך להיות שמח מכמה הקדוש ברוך הוא שמח מזה שאתה מגלה את זה בעולם. זה הצד השני של השמחה. וזה עיקר העניין. כלומר, חוץ מזה שאתה שמח מזה שאתה זכית להיות קרוב, עיקר השמחה היא מזה שהקדוש ברוך הוא שש ושמח בזה שבתוך עולם החושך יש יהודי שמסתכל ככה. אז זה בעצם שני הצדדים של, של, של השמחה, והם שתי סיבות שהם בעצם אחת, אבל זה שני צדדים של עניין, השמחה שלו בזה שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא, והשמחה שלו בזה שהוא גורם לקדוש ברוך הוא לשמח ממנו. פרק למד ד' הוא פה מוריד את כל הרגשות הללו וכל ה... איך בפועל ממש זה צריך, איך זה צריך לבוא לידי ביטוי בדלת אמות של הלכה, שזה בעצם המקום שבו הקדוש ברוך הוא שוכן ומתגלה ממש משחריו בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה. ואחר כך איך הוא עושה את זה גם בתוך הכסף שלו. על ידי נתינה לצדקה, ועל ידי שימוש נכון בשאר חלקי הכסף שנשאר אצלו, ישתמש מזה אחר רק לעבודת השם, ולהוסיף בלימוד התורה לפי העמידה שהוא מחויב ועל פי הלכות תלמוד תורה, ועוד יותר מזה. מפרק ל"ה ואילך בעצם מתחיל אדמו"ר הזקן פה לדבר בסוגיה נוספת שאפשר לך, בעצם זה מתחיל פרק למד ה' ומסתיים פרק נון ג', אבל לענייננו כאן אפשר להגיד שמפרק למד ה' עד פרק מ' זאת יחידה בפני עצמה. ופה בא עוד פעם להסביר את המעלה שיש בעבודת הבינונים. להסביר עוד יותר למה הפסוק פה מדגיש כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. לכאורה כבר למדנו על זה קודם בפרק חף זין, שיש מעלה מיוחדת בעצם ההתמודדות. בעצם ההכנעה של, של, של היצר הרע בעודה, של הקליפה בעודה בתוקפה ובגבורתה. מה פתאום פה מתחיל בפרק למדי עוד פעם, לנחם את הבינונים, מה פתאום הם ירדו לעולם הזה, כל כך הרבה שנים הם מתמודדים ועדיין אין שום התקדמות אמיתית. מתחיל פה איזשהו שלב חדש. כבר דיברת קודם בפרק חף זין, הסברת בדיוק שיש מעלה מיוחדת דווקא בעצם ההתמודדות. מה צריכים פה עכשיו עוד עניינים? אז בטח שמתם לב כשלמדתם שיש פה בעצם התחלה של עניין נוסף. פה מדבר את מה שלמדנו קודם, שבעצם ההתמודדות יש עניין לעמוד כנגד סתרה אחרה, לעמוד כנגד קליפה כמו שהיא קשה, ולאף על פי כן לא לשמוע בקולה. זה למדנו באמת בפרק חף זין. הטעם המיוחד והנחת רוח המיוחד שיש לקדוש ברוך הוא מתבשיל חריף אבל מטובל טוב. פה הוא שואל שאלה, למה הנפש האלוקית מתלבשת בתוך הנפש הבאמית? כדי להתמודד מול כוח אחר ולא לשמוע בקולו, לא צריכים התלבשות בשביל זה. זה שהנשמה יורדת מלמעלה למטה ומתלבשת בנפש הבאמית, לכאורה זה כדי לתקן את הנפש הבאמית. אז מילא הצדיק, אנחנו מבינים, הוא נולד באמת, הנשמה שלו ירדה לתוך גוף גשמי, לתוך נפש הבאמית של קליפת נוגה, אבל מהר מאוד הוא הגיע למצב של בכל לבבך בשני יצריך. אז הוא לקח פה גוף ונפש הבאמית שהם קליפת נוגה, והם הפכו להיות חלק גמור מתוך עבודת השם שלו, בכל לבבך בשני יצריך. אבל הבינוני שכל ימיו צריך להתמודד, לכאורה מצד הגוף ומצד הנפש הבאמית לא חל שום שינוי, כל השינוי הוא אך רק בזה שהנפש האלוקית לא מתפעלת מהגוף הנפש הבאמית. אז בשביל זה צריכים להוריד את הנפש האלוקית ולהרביש אותה בתוך הגוף הנפש הבאמית. וזה מה שבא פה להסביר, שגם בתחום הזה יש הצלחה לבינוני. לא רק בזה שהנפש האלוקית שלו יודעת כביכול לא להיכנע תחת הגוף הנפש הבאמית, אלא הגוף הנפש הבאמית של הבינוני משתנים ומזדקחים גם בלי להיות צדיק, כשהוא עובד את השם כדיבאי בתור בינוני. וזה בעצם הדגש גם כן במילה לעשותו. בשביל להסביר את זה, אז מקדים קודם כל את מה שכתוב בזוהר. אנחנו צריכים לקצר פה, הנקודה שהוא מביא מהזוהר, כתוב שם שבעצם כל גוף של יהודי זה משול לפתילה, ועל הפתילה הזאת יש שלהבת, השלהבת היא השראת השכינה. אומר הזוהר, בשמן על ראשך, אומר שלמה המלך, בשמן על ראשך על יחסר. מסביר הזוהר, דהן נאורה דבראשו יצטריך למשך. מה זה השמן הזה? והינו נובדן טבן. זאת אומרת, כדי שתהיה השראת השכינה, כדי שהשלהבת אכן תתפס בפתילה, מוכרחים שמן. מה זה בנמשל? מעשים טובים. שאלת השאלה, למה דווקא מעשים טובים? לכאורה הרי בתוך הגוף הזה יש נשמה, והנשמה הזאת היא נפש אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש. זה לא מספיק בשביל השראת השכינה? זה לא מספיק כדי שהשלהבת תתפס בפתילה? למה צריכים דווקא את המעשים הטובים? ופה אדמו"ר הזקן מסביר יסוד גדול לכל הפרקים הבאים, שבעצם המושג האמיתי של עבודת השם, שאז השם נמצא בתוך העבודה, זה הפשט השראת השכינה, שהשם נוכח בתוך העבודה, המושג האמיתי של עבודת השם פירושו של דבר, איפה שאין שום ישות, איזושהי ישות, אפילו לא בדקות לדקות של האדם העובד. כי כדי שתהיה איזושהי מציאות, זה שייך למה שלמדנו קודם פרק למד ג' בעריכות ושעריכות והאמונה. ברגע שיש איזושהי מציאות מחוץ לקדוש ברוך הוא והיא נרגשת, פירושו דבר שהקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו כדי שהיא תהיה נרגשת. אם הקדוש ברוך הוא מתגלה, אם יש כאן השראת השכינה, גילוי השכינה, זה לא יכול להיות במקום שיש איזושהי ישות. הנשמה מצד עצמה, אפילו נשמה של צדיק, אפילו נשמה של צדיק בדרגה גבוהה מאוד, עובד השם ביראה ואהבה בתענוגים, גם בדרגה הכי גבוהה, אבל אנחנו קוראים לו צדיק פלוני, צדיק אלמוני. יש פה אוהב שכל החיים שלו זה להיות אוהב, כל המציאות שלו זה להיות אוהב. אבל אתה לא יכול לבוא להגיד יש פה רק נאהב, אין פה אוהב, יש פה גם מציאות של אוהב. ומילא בכל אהבה יש ישות, יש תחושה, יש הרגשה של האוהב. זה נקרא פה בפרק למדי יש מי שאוהב. וכיוון שיש כאן יש מי שאוהב, עצם הישות הזאת, אפילו שזה ישות כל כך עדינה, עצם הישות הזאת היא גוף הסתירה להשראת השכינה. לכן אומר הזוהר, מוכרחים מעשים טובים. איפה הקדוש ברוך הוא הכי נוכח בו? איפה הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות? איפה אין שום ישות? בתורה ומצוות. מה פשוט בתורה ומצוות? לא מדברים כרגע על הספר תורה כמו שהוא בארון, ועל המצוות כמו שהם בעולם מליון. אנחנו מדברים על יגיעה של אדם, על לימוד התורה, על קיום המצוות. ברגע שלימוד התורה הוא לימוד טהור, כלומר אין כאן מניעים אחרים. למה הוא לומד? הוא לא לומד בגלל שזה משתלם לו וכו' וכו', כשנראה אחר כך בהמשך. הוא לומד כי הוא נצטווה ללמוד, כי זה תורת השם. למה הוא מקיים מצווה? כי כתוב בשולחן ערוך שצריך לקיים את המצווה. אז בעצם אותה מצווה, אם נגיד אותה יד המחלקת צדקה, אותה יד שמניחה תפילין, אותו כוח של נפש החיונית שמניע את היד כדי להניח תפילין, אותה יגיעה שכלית שיש לו בבנת הסוגיה, ברגע שזה לא נעשה עם מניעים פסולים או עם מניעים נוספים, אלא אך ורק מצד עבודת השם, אז בעצם מה שיש כאן, יש כאן נברא שכרגע אין לו שום משמעות בשביל עצמו, אלא אך ורק קיום רצון השם. אז ברגע הזה, בעבר הזה, באדם הזה, בשעה הזאת, שיש כאן קיום מצוות טהור או לימוד תורה טהור, זה השראת השכינה. זה מה שאומר הזוהר, כדי שהשלהבת יתפס בפתילה, מוכרחים מעשים טובים. למה? כי כל דבר אחר, חוץ ממצוות, חוץ מלימוד התורה וקיום המצוות, כל דבר אחר, פשוט דבר, יש כאן נשמה, יש כאן מלאך, יש כאן השתוקקות, יש כאן אוהב, יש כאן מישהו. אז כמה שהמישהו הזה, כל ההגדרה שלו היא בזה שאין לו שום דבר אחר במציאות שלו, חוץ מזה שהוא אוהב את השם, אבל יש כאן, יש מי שאוהב. זה גוף בגלל שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו. כי אם הקדוש ברוך הוא יתגלה, גם הישות הזאת לא תהיה. אבל שאין כן בתורה ומצוות שאין להם שום משמעות, חוץ מזה שכך רצה הקדוש ברוך הוא. כלומר הוא רצה תרי"ג מצוות. כלומר הוא רצה שניים יחזים בטליס. ככה רצה הקדוש ברוך הוא, וככה אומרת חכמוס יסבורך. אז ממילא בלימוד תורה כזה, יש בשעצמאי זה אשרו עשה שכינה ממש. רק שכאן יש הבדל בין לימוד התורה וקיום המצוות. או יותר נכון, בתחומים הנכבשים על ידיהם. כי ברגע שאדם לומד תורה, אז עיקר החלקים, לימוד התורה הוא נעשה בעיקר יותר על ידי שאדם שוכח מהגוף שלו. זאת אומרת, לא צריכים כל כך את הנפש הבעמית החיונית שבגוף, של הידיים והרגליים. לימוד התורה הוא יותר קיום מצווה רוחנית. הוא עניין רוחני. אז נכון שהוא כובש את לבוש המחשבה של הנפש הבעמית, וכשנראה אחר כך בפרק למד זין, גם את לבוש הדיבור, אבל זה הכל לא יותר מאשר הקים הספוסבה ומייסה, זה מייסה זוט. אין פה עדיין לקחת את הנפש הבעמית ממש. מה שאין כן בקיום המצוות, זה העניין של הסויסוי, העניין של עשיית המצוות, בקיום המצוות אי אפשר לבוא, הרצון הזה של הקלבוך שתהיה הנחת תפילין, הרצון הזה של הקלבוך שתהיה נתניה צדקה, אי אפשר לקיים את זה ברוכניס. פה הנשמה לבד לא יכולה לקיים את זה. הנשמה מוכרחה שיהיה פה פשוט גוף גשמי, זה הגדר של המצווה. בלי שתהיה יד שמניחה תפילין, בלי שיהיה גולגולת גשמית שמניחה תפילין, אין פה קיום מצווה סדנוח לתפילין. אז, וכדי שגוף גשמי יקיים מצווה, אז אי אפשר רק על ידי הנשמה. כי הנשמה היא רוחנית מדי בכדי להחיות בוסו. כדי שהבשר הזה יהיה בשר בריא ובשר חי שיכול לקיים מצוות, זה דווקא על ידי הנפש החיונית שבבשר. אז אם ככה יוצא בעצם שברגע שהיהודי מקיים מצוות ולומד תורה, יוצא שבעצם חלקים של הגוף שלו וחלקים של הנפש החיונית שלו הופכים להיות אותו שמן שעליו יש את השראת השכינה. וממילא זה בעצם הנחמה לבינונים. נכון שהבינונים לא הצליח להביא, כמו הצדיק הצליח לקחת נפש הבעמית, שהיא כל כולה הייתה אויב, והפך אותה לאוהב, הפך אותה לבכל לבבך בשני יצריך. הבינוני לא מצליח להגיע למצב כזה כל ימיו לזה שהיצר הרע שלו ירצה את הקדוש ברוך הוא, יימשך לקדוש ברוך הוא. לא, היצר הרע שלו מפריע. אבל אף על פי כן אי אפשר לקיים מצוות בלי השתתפות של היצר הרע. רק מה? הוא אומר כאן ארבע לשונות. כיוון שבעל כורחם, מאחר דהתקפין לקדושה, ובעל כורחם עונים אמן, ומסכימין ומתרצין. לא שייך למסגרת שלנו, אבל יש מקום אחר ביור ממש בארבעת הדרגות הללו, שזה דרגה לפנים מדרגה, לפנים מדרגה. יש לפעמים מצב שבעצם אתה לוקח מישהו שבעצם הוא אויב, שזה הנפש הבעמית, היא לא רוצה מצד עצמה, הרי הבינוני לא הצליח להפוך את הנפש הבעמית שלו. אז הבהמה רוצה לאכול, הבהמה רוצה את העניינים שלה. אבל אף על פי כן, בעל כורחה עונה אמן, היא כרגע מבטלת, למרות שהיא בעצם הייתה רוצה שלא תתקיים מצווה, אבל כרגע הנפש האלוקית חזקה יותר, והיא באה ומצטרפת לקיים המצווה, כי הנפש האלוקית לא יכולה להניח תפילים בלי הנפש הבעמית. היא לא יכולה לקיים שום מצווה מעשית בלי גוף, וגוף אי אפשר בלי נפש חיונית. אז אם ככה יוצא, למרות, זה החידוש כאן, למרות שבעצם הנפש הבעמית לא רוצה, אבל הלא רצה שלה הוא תיאורטי, בפועל היא משתתפת בקיום המצווה. נכון שהיא עושה את זה בעל כוחה, אבל בעל כוחה עונה אמן. אז ממילא אותם חלקים של הנפש הבעמית שהם שותפים ישירים בשעת קיום המצווה, ממש הופך להיות חלק מהשמן. ואגב, זה, יש השראת השכינה גם כן על כללות הנפש הבעמית, ועל כללות הגוף. לא באותו אופן, ודאי שאותו כוח של, שאי אפשר בלעדיו בקיום המצווה, והוא גוף חלק מהמצווה, אז הוא ממש הופך להיות שמן והופך להיות שלהבת. אבל בגלל שיש שלהבת על האדם, על הנפש החיונית שלו ועל הגוף שלו, אז גם הנפש הבעמית עצמה נהיית בהמה קצת עדינה יותר, קצת דקה יותר. והאדם מזדכך על ידי זה. וממילא, למרות שזה נראה לו, הנה כבר עשרות שנים אני עובד את השם ואני לא רואה עדיין שינוי מן הקצה לקצה, עדיין יש לי נפש הבעמית, נכון? הנפש הבהמית עצמה לא התהפכה לגמרי אצל הבינוני, אבל כל קיום מצווה ומצווה וכל לימוד תורה בשעת מעשה, אותו חלק של הנפש הבהמית שהוא חלק מקיום המצווה, הוא לחלוטין הופך להיות אותו שמן שנכלל בשלהבת. וגם באופן כללי על כללות הנפש הבהמית ועל כללות הגוף יש השראת שכינה, ובמילא יש לזה משמעות. העניין הזה הוא מעריך בו אחרי זה בפרקים הבאים מפרק למדווה ואילך, זה לא איזשהו משהו עניין נוסף, הנה הצלחנו להגיע לעוד פינה שנקראת הנפש הבהמית וגם אותה לקחנו. ההפך, זה בעצם תכלית הבריאה ותכלית ההשתלשלות של העולמות כולם, כפי שמתחיל בפרק למדווה, זה לא בשביל העולמות העליונים. הרי הוא ברא הרבה עולמות עליונים, אבל בעצם מה שהוא רצה לפי הביור הארוך של פרק למדווה, מה שתכלית הרצון של הקדוש ברוך הוא בבריאת כל העולמות העליונים, עולמות של מלאכים, עולמות של נשמות, זה היה בשביל בסופו של דבר לברוא את העולם הזה. העולם הזה הגשמי דווקא, שבו מצד עצמו יש חושך. מבוסס על מה שאמרו חז"ל, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דבר דירה בתחתונים. מה פשוט בתחתונים? לכלפי הקדוש ברוך הוא אין עליונים, אין תחתונים. כל המושג של מעלה ומטה לא שייך. אלא מה פשוט עליונים ותחתונים? עליונים ותחתונים, הכוונה היא כמה הוא מסתיר את עצמו. באותם עולמות, נכון שהאסתר לא תופס כלפיו, אבל כיוון שכלפינו הוא כן תופס, אז באותם עולמות ובאותם דרגות, ככל שהוא מסתיר את עצמו יותר, זה נקרא תחתון. עד לתחתון שאין תחתון למטה ממנו, זה העולם שלנו. עולם שמצד הטבע לא מרגישים עבודת השם. אדרבה, אדם צריך להתייגע נגד הטבע שלא כדי עבודת השם. העולם הזה מצד עצמו מלא קליפות בסתרה. ודווקא שם נתן הקדוש ברוך הוא את התורה ואת המצוות, כדי שיהודי ייקח את אותו עולם שמצד עצמו הוא חושך, ויהפוך את החושך לאור, ויקח את ענייני העולם והבריאה של העולם, אותו חלק שאפשר, לא שלוש קליפות הטמאות שזה אנחנו צריכים לדחות בשתי ידיים ושבירתם זו התקנתם, אלא את אותו חלק של העולם שהוא קליפת נוגה, ולהשתמש איתו לקדושה. זה בעצם החידוש הגדול של מתן תורה והחידוש הגדול של היהוד לעתיד לו. המושג הזה בשלמותו של דירה ותחתונים עדיין לא הגענו אליו. מאין זה אומר אדמו"ר זקן היה בשעת מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא התגלה וכל העולם כולו התבטל לחלוטין, ומכל דלת רוחות נשמעו עשרת הדיברות. כי בעצם כל המשמעות של הדלת רוחות משעת מעשה, כשהיה גילוי על הר סיני, כל המשמעות של הבריאה כולה הייתה ביטול מוחלט לרצון השם. באופן קבוע ובאופן מושלם זה יהיה לעתיד לבוא, כמו שהרבה פסוקים וחז"ל מתארים לנו. מאין זה היה בשעת מתן תורה? לכאורה, איך יהודי אבל יכול להכיל דבר כזה? איך התגלות כזאת מוחלטת של הקדוש ברוך הוא בעצמו, דווקא בתוך עולם החושך, איך יכול להיות מצב שיהודי יחזיק מעמד? באמת לא יכול להיות. צריך חידוש גדול בשביל זה. שלכן על כל דיבור ודיבור פרחה נשמתם. ברגע שהקדוש ברוך הוא עצמו מופיע בתוך עולם שלגמרי לא, בתוך עולם שמצד עצמו הוא חושך, אפילו עולמות עליונים לא יכולים לסבול. בטח עולמות תחתונים. על כל דיבור ודיבור פרחה נשמתם. איך הקדוש ברוך הוא יחזיר להם את הנשמה? בטל של תחייה. מה זה הטל של תחייה? הטל של תחייה זה גוף העניין של תורה. לכן התורה נקראת בשם עוז. העניין של מתן תורה כפי שמתואר בפרק הזה, זה כדי שיהיה את כוח בצדיקים לקבל שכרם לעתיד לו. כי השכר הזה של ההתגלות המושלמת של הקדוש ברוך הוא בעצמו בעולם הנמוך שלנו, ואף על פי כן להחזיק מעמד ושלא יהיה מצב של פרחה נשמתם, זה דווקא על ידי לימוד התורה, על ידי קבלת התורה ולימוד התורה. אבל איך מגיעים באמת לעניין הזה שיהיה לעתיד לבוא? אז אומר בפרק למד זין, שכר מצווה מצווה. לא הפשט, פה מסביר, שכר מצווה מצווה פירושו של דבר, למה באמת שכר, מה פשט שכר מצווה מצווה? השכר של המצווה, שזה על העתיד לבוא, שאז יהיה השלימות של דירה ותחתונים, השכר של המצווה הוא בעצם תוכן פנימי של המצווה, והוא קורה עכשיו. לא הפשט, היום אנחנו עובדים את השם בתרי"ג מצוות שנצטווינו, ואחר כך יהיה לנו שכר גדול שנקרא דירה ותחתונים. שכר מצווה מצווה פירושו של דבר, כל מצווה ומצווה בשעת מעשה, התוכן הפנימי שלה הוא דירה ותחתונים זוטה. הוא פרט אחד של דירה בתחתונים. וברגע שכל המצוות יחד יצטרפו יחד, וכל עבודת השם של כל ה-60 ריבו מישראל יצטרפו יחד, ביחד, אז אוטומטית כביכול נהיה העניין של דירה בתחתונים. אז כמו שהדירה, העניין של דירה בתחתונים, שזה בעצם שלימות כל הבריאה כולה, מה המשמעות של דירה בתחתונים? זה שיש דירה בתחתונים, כלומר זה שיש עולם שמצד עצמו הוא חושך, מצד עצמו הוא קליפה, ואף על פי כן בו רוצה הקדוש ברוך הוא לשרות, איך זה קורה? זה קורה על ידי זה שאלפי שנים קודם יהודים מצווים להשרות את הקדוש ברוך הוא בתוך הנפש הבעמית שלהם, בתוך החושך. ולכן המצוות כולם, כל מצווה ומצווה לוקחת פרט אחר של העולם הזה. כמו אתרוג, שזה קליפת נוגה לפני שמקיימים איתו מצווה. מעות הצדקה, זה קליפת נוגה לפני שמקיימים איתו מצווה. וכך כל מצווה ומצווה. אז האדם בעצם לא יכול לקיים מצווה בלי שהנפש הבעמית שלו מחיה את הגוף, והגוף הגשמי עם הנפש הבעמית שלו הם החלקים, הם חלק מקיום המצווה, והדברים הגשמיים שבהם מקיימים את המצווה. ואפילו לימוד התורה, כמו שאומר כאן פרק למד זין, שאמרנו קודם שבעיקר הוא לימוד רוחני, הוא יותר עבודה נשמתית מאשר עבודה גופנית, אבל אף על פי כן יש עניין דווקא להוציא את דברי התורה בפה, כי להגיד בפה, בדיבור, דיבור זה כבר משהו גשמי. נשמה לא יכולה להוציא בהי מוצאת הפה, רק דרך הנפש החיונית שהיא מחיה הי מוצאת הפה. ועל פי זה גם מסביר את מאמר חז"ל, אם הרוחה ברמ"ח איברים משתמרת, אם לאו אינה משתמרת. מה הפשט? זה לא סתם איזה מסגולה מסוימת. למה זוכרים את הלימוד דווקא עם הרוח ברמ"ח איברים? אומר אדמו"ר הזקן, כל המושג של שכחה מגיע מצד הקליפה. בקדוש שיש רק זיכרון, אין מושג של שכחה בכלל. למה אדם שוכח? בגלל שהלימוד תורה שלו, מי הלומד? הלומד זה גם נפש אלוקית, אבל זה גם נפש בעמית, זה גם גוף. יש כאן חלקים של קליפה. אז מצד הקליפה שבה לומד, מצד זה יש שכחה. אבל אם ארוחה ברמ"ח איברים, זאת אומרת, אם בשעת הלימוד הוא לומד לא רק עם הנשמה שלו והגוף שהוא סיבת השכחה נשאר מבחוץ, אלא כל הרמ"ח איברים שלו הם ארוחים, כלומר התורה חודרת את כל המציאות של הגוף שלו, מאוד הוא מתיש את הקליפה, הרבה יותר חלקים של הגוף הופכים להיות חלק מהלימוד, והרבה פחות, והקליפה מותשת, ומילא משתמרת, ומילא אין פה עניין של שכחה. וזה בעצם מה שמסביר גם במשך הפרק, ברגע שכל יהודי, כל העולם כולו, חז"ל אומרים שבעצם העולם כולו נברא בשביל שני דברים, בית ראשית, בשביל התורה ובשביל ישראל. פירושו של דבר שהעולם כולו בעצם, העולם כולו, כל הדומם צומח חי מדבר שבעולם, מתחלק בעצם לפי 60 ריבון נשמות ישראל שהן נשמות כלליות, וכל אחת ואחת מהן מתחלקת ל-60 ריבון נשמות פרטיות, ניצוצות. ובעצם כל אחד ואחד מישראל במשך כל הדורות יש לו חלק מסוים בעולם. יש חלק מסוים מהבריאה שהוא בעצם מחכה לזיכוך שלו, לעבודת השם שלו. וזה בעצם המשמעות בזה שהאדם קונה בית פה, קונה האוכל פה, משתמש פה בבגד כזה וכן הלאה, זה הכל חלקים של העולם הזה ששייכים לעבודת השם שלו, להשתמש איתם לקדושה, להשתמש איתם לשם שמיים. אז העולם מצד עצמו כולו זה קליפת נוגה, זה משהו שמנגד לקדושה. אבל ברגע שכל יהודי משתמש עם הגוף שלו, עם הנפש הבעמית שלו, ודרכם, באותם דברים שהוא צריך לאכול, וגם באותם דברים שהם כלי תשמישו, דירתו, משתמש בענייני העולם, וכך עוד יהודי ועוד יהודי, אז בסופו של דבר כל העולם כולו שמתחלק כנגד 60 ריבון נשמות ישראל, כולו יוצא ממצב של תצא אז, איך הוא קורא לשון? כללות החיות של העולם הזה שהיא קליפת נוגה, עכשיו תצא אז מתומתה וחלאתה, ותעלה לקדושה. וזה גוף, זה העניין שדירה בתחתונים, זה הפשט ביאת משיח, זה הפשט העולם הבא. עולם הבא, מאיפה זה מגיע עולם הבא? זה פשוט שכר מצווה מצווה. ברגע שיהודי באמת עובד את השם כמו שצריך באופן הזה, ועוד חלק של חושך ועוד חלק של, של, של קליפת נוגה הופך להיות חלק של אותו שמן שהופך להיות שלהבת, אז בסופו של דבר יש השראת שכינה מלאה. וזה גם כן מסביר את מה שחזן אומרים מסכת בבא בתרא, שגדולה צדקה שמקרבת את הגאולה. מה יש כל כך במצוות צדקה יותר מכל שאר המצוות? אז אומר, כי בתחום הזה, בסוגיה שאנחנו דנים עליה עכשיו, באמת הצדקה היא יותר מאשר כל המצוות. כי בכל מצווה ומצווה, נכון שאי אפשר לקיים מצווה בלי גוף גשמי, בלי נפש חיונית, אבל לכאורה בכל מצווה מדובר על פרט מסוים, עבר מסוים, כוח מסוים, כוח נפשי מסוים, שהוא בעצם הופך להיות חלק מהשולחן ערוך, חלק מהקיום של רצונו של הקדוש ברוך הוא. אין לך מצווה שכל כך הרבה חלקים של נפש הבעמית נכללים בה כמו מצוות הצדקה. כי הרבה פעמים קורה שהאדם כדי להרוויח את כספו, אז הוא כל כולו מונח בעסק. אז שם זה לא רק שהידיים שלו בפועל עובדים בעסק. הוא נמצא בעסק עם הידיים, עם הרגליים, ועם הנפש, ועם המוח, עם כל חלקיו. ברגע שהוא לוקח את אותו כסף שהוא הרוויח, והוא זובח את היצר שלו ונותן את כל, ונותן כמה שצריך לתת לצדקה, אז בעצם הוא לוקח פה הרבה חלקים של הנפש הבעמית שלו, ממינים וסוגים שונים, ואת כולם יחד מעלה בבת אחת לקדושה. וזה מעלה מיוחדת שיש במצוות הצדקה יותר מאשר שאר מצוות. לכן דווקא עליה אמרו חז"ל שמקרבת את הגאולה, כי השכר מצווה מצווה הזה שמגיע כתוצאה לקיים המצוות שלנו, מצוות הצדקה לוקחת ממנו בכמות חלקים גדולים במיוחד. אז הוא שואל שאלה בסוף הפרק, אם ככה, מה זה שחז"ל אמרו תלמוד תורה כנגד כולם? אם כל העניין של ירידת הנשמה למטה, כל העניין של בריאת העולמות בשביל דירה בתחתונים, מי לוקח יותר חלקים של תחתונים והופך אותם לדירה לקדוש ברוך הוא? דווקא מצוות. במצוות גוף אתה אומר מצוות הצדקה יותר מאשר שאר מצוות, ואילו לימוד התורה זה לימוד יותר רוחני, חז"ל אומרים תלמוד תורה כנגד כולם. על זה הוא מתרץ שלושה תירוצים, שבעצם זה שניים ועוד אחד. שני התירוצים הראשונים הוא אומר, נכון שמצד אחד מצד הכמות אז מצוות מעשיות לוקחות יותר חלקים של עולם הזה לקדושה, ובפרט מצוות הצדקה, אבל מצד האיכות, כלומר איזה חלקים, החלקים האיכותיים של הנפש, החלקים האיכותיים של האדם נכבשים דווקא על ידי לימוד התורה. וזה גוף אומר שני דברים. קודם כל, לימוד התורה לוקח את הלבוש המחשבה של הנפש החיונית. שאר המצוות יכולות לקחת את לבוש המעשה של הנפש החיונית, אולי גם את לבוש הדיבור, אבל לא נוגעים בלבוש המחשבה. לימוד תורה אי אפשר בלי המחשבה של הנפש החיונית. אז המחשבה של הנפש החיונית משתנה ומזדככת על ידי לימוד התורה. יתרה מכך הוא מחדש פה, שבשעת לימוד התורה אפילו בינוני יכול לברר ולזכך לא רק את המחשבה של הנפש המעמיד, אלא גם את עצם החבד שלה. שבדרך כלל אנחנו יודעים שהנפש הבינוני בניגוד לצדיק לא יכול לזכך את עצם העשר מידות. באמת את המידות שלו לא יכול, את החסד גבורת תפארת הוא נשאר במצב כמו שדיברנו קודם, הנפש המעמיד שלו רוצה לאכול. אבל את החלקים הראשונים של הנפש שלו, שזה החוכמה, בינה ודעת שלו, אם הוא מתמסר ללימוד התורה כדיבאי, הוא משנה ומזכך גם את החבד, לא רק את הלבוש המחשבה. וזה אין בשום מצווה אחרת. הנכון שמבחינת כמות של חלקים של עולם הזה, מצווה צדקה הרבה יותר משאר המצווה. אבל מצד, מי נוגע, מי כובש את החלק האיכותי של האדם? לקחת את המחשבה שלו, שהמחשבה זה לבוש המאוחד, הוא הכי קרוב לנפש. יתרה מכך, לקחת את הנפש עצמה ברמה של, של חוכמה בינה ודעת, אמנם לא ברמה של רגש, אבל את כוחות השכל של הנפש החיונית, הנפש הבאמית, ולכבוש אותם לצד הקדושה, זה רק לימוד תורה עושה. מצד זה שלימוד תורה נוגע בחלק הכי איכותי, ואלה האדם עצמו משתנה, זה יש בלימוד תורה יותר מאשר מצוות, ולכן תלמוד תורה כנגד כולם. התירוץ השלישי שהוא אומר לא שייך למעלה של דירה בתחתונים, אלא יותר בעצם לדרגת הדירה בתחתונים. כלומר, איזה דרגה על איזה דרגה בהשראת השכינה אנחנו מדברים. צריך ללמוד זה מבפנים, אבל בקיצור מה שהוא אומר, שכמו שבנפש האדם, הנפש מתלבשת בגוף. ויש לנפש תרייג איברים שמתלבשים בתרייג איברי הגוף. יש כוח ראייה של הנפש, יש כוח שמיעה של הנפש, יש כוחות שכליים של הנפש, יש כוחות רגשיים של הנפש. החיות של הנפש, כפי שהיא מתבטאת בכוחותיה השכליים, זה באין ארוך נעלה יותר מאשר החיות של הנפש בכוחות נמוכים יותר. איפה האדם בא לידי ביטוי בכוחות השכל שלו? נכון שהנפש יודעת גם ללכת, גם לצייר, גם לקפוץ, גם לעשות הרבה דברים. אבל הכוחות הנפשיים הללו הם הרבה יותר נמוכים מאשר כוחות הנפש שמתבטאים ביכולת העמקה שלו, ביכולת הרחבה שלו, ביכולת ההמצאה שלו, שזה שלושת התחומים של חוכמה בינה ודעת. שם הנפש, שם דרגת הנפש, איכות הנפש, כפי שהיא נמצאת בכוחות השכל של האדם, היא הרבה יותר גבוהה מאשר, אז על דרך זה כמובן, אף שאין זה שום עניין שדמוס הגוף חלילה למעלה וכו', אבל גם כשמדברים על זה שיהודי יושב ולומד תורה, ויש פה אשרו עשה שכינה. אז נכון, אנחנו מדברים על אשרו עשה שכינה הקדוש ברוך הוא מתגלה. אבל בזה גוף הרי יש דרגות בשכינה. אז הדרגת התגלות השכינה שקיימת בלימוד התורה היא באין ארוך נעלה יותר מאשר דרגת התגלות השכינה שבמצוות. וזה מה שאומר בסוף הפרק, לכן דווקא בלימוד התורה מצאנו את הלשון קורא בתורה. מה זה קורא בתורה? כמו בן שקורא לאבא שלו. למי הבן קורא? לאבא בעצמו, כל האבא מגיע. דווקא בלימוד התורה יש את העניין הזה, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו, לא רק דרגה שנקראת שכינה או בזה גוף יש דרגות, אלא זאת אומרת זה עוד סיבה לזה שתלמוד תורה כנגד כולם. בניגוד לשתי הסיבות הראשונות ששם הוא מדבר עדיין באותו סגנון של הפרק, זאת אומרת העניין של מה נקרא מצווה, כמה זה לוקח גשמיות. אז גם תלמוד תורה לוקח גשמיות, רק הוא לוקח גשמיות איכותית יותר, לוקח גשמיות עדינה יותר. אבל פה הוא בא ואומר יש מעלה נוספת בלימוד התורה שיותר מאשר כל המצוות, שפשוט דרגת התגלות השכינה, נגיד כאילו דרגת השלהבת שנתפסת בפתילה ואוכלת את השמן, היא דרגה גבוהה יותר בלימוד התורה מאשר בשאר המצוות. ולכן כאשר יש באמת התנגשות בין תורה למצוות, זאת אומרת יש לי שעה פנויה ואני צריך להחליט האם להתמסר ללימוד התורה או לקיים המצוות, אז אם זה מצווה שאפשר לעשות על ידי אחרים, ובעצם לא מדובר פה על זה שהמצווה עצמה תתבטל, כלומר זה לא אומר מה הפשט הפנימי, זה לא אומר שיש חלק מסוים של גשמיות עולם הזה שישאר קליפה, אלא מישהו אחר יקיים את המצווה הזאת. היא יכולה לעשות על ידי אחרים. אז כיוון שיש יותר התגלות אלוקית בלימוד התורה מאשר במצוות, לימוד תורה דוחה מצווה. אבל אם זה מצווה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים, אז נכון שבשביל הנשמה הגילוי האלוקי הוא מאוד מאוד נפלא ונעלה טוב לימוד התורה, אבל לא בשביל זה הוא ירד למטה לעולם הזה. כי הנשמה לא ירדה בשביל עצמה, הנשמה ירדה בשביל לתקן את הגוף והנפש הבאמית ואת העולם. כי הנשמה מצד עצמה אינה צריכה תיקון. מי שצריך תיקון זה העולם והנפש הבאמית והגוף. אבל ממילא אם יש כאן מצווה מסוימת שתדחה בגלל שאתה רוצה גילוי נוסף, אז זה לא נכון. לכן המצווה דוחה לימוד תורה אם אי אפשר לעשות על ידי אחרים. כי זה בעצם עיקר השליחות ועיקר התפקיד של העולם הזה, לתקן את העולם. אבל אם בלאו הכי המצווה הזאת תתקיים והעולם יתוקן, אז הוא צריך דווקא ללמוד תורה מצד הגילוי המיוחד שיש דווקא בלימוד התורה. שיעור שני? טוב, מה שהספקנו, הספקנו.
כמה אחוזים זה נכון?
מה? לא, עוד שלוש דקות אפשר לבוא רק נגיד שרוצה כל... מה?
לא, זה לא תמיד
זמן. לא, רק נסיים. השלושת הפרקים הבאים דנים בעריכות על היחס שבין עצם קיום המצווה לזה לאהבה ויראה שצריכה להיות בתוך קיום המצווה. מצד אחד, עיקר העניין זה עצם קיום המצווה, כפי שמביא בסוף פרק מם, נתלה אגפי הכשרה. עוף שהוא בלי כנפיים הוא עוף כשר. מה זאת אומרת בנמשל? מי זה גוף העוף? גוף העוף זה עצם קיום המצווה. מי זה הכנפיים? זה המניע, זה למה אני רץ לקיים מצווה. אני רץ לקיים מצווה מצד האהבה והיראה שיש לי בזה. אז מצד אחד מדבר כאן בשלושת הפרקים הללו איך שמצד אחד עיקר העניין ועיקר הדירה בתחתונים נעשית על ידי עצם קיום המצווה, אבל מצד שני כדי שהמצווה תהיה לא רק מצווה שהיא קדושה אלא שגם תהיה מצווה איכותית, מצווה רוחנית, אמרו חז"ל, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. מה פירוש תלמודו בידו? פרש אדמו"ר הזקן שתלמוד התורה שלו נשאר תקוע בעולם הזה. הוא עולה למעלה לעולם של נשמות, אבל אם לימוד התורה שלו היה מצד מניעים של ענייני העולם או אפילו סתם לימוד, אם זה לא היה אבל לימוד שיש בתוכה אהבה ויראה, הלימוד הזה לא יכול לעלות לעולם עליון מבחינת זה שהוא לא נכלל בעשר ספירות למעלה. וזה בעצם המבוא לכל הפרקים הבאים, שאדמו"ר הזקן מלמד אותנו מפרק מ"א ואילך, כמה וכמה בחינות ביראת השם, יראת התאה ויראה הילאה, וזה גוף הכמה דרגות, ואחר כך כמה וכמה אופנים וגוונים באהבת השם, כי דווקא על ידי שהאדם מצליח לעורר איזשהו רגש אמיתי של יראת השם, ואהבת השם, בעבודת השם שלו, אז לא רק שהמצוות עצמם, גוף העוף עצמו הוא עוף כשר, המצווה כשרה, אלא הם גם כן עולים למעלה והופכים להיות אחר כך חלק מהגן עדן שלו וחלק מהדירה בתחתונים לעתיד לו.